המשך לימודנו במבוא לתורה שבעל פה. ואנחנו בחלק של מה שנקרא מחשבת ישראל, או לימודי אמונה, או הפילוסופיה הדתית של היהדות, איך שירצו לקרוא לזה. והגענו לתקופה חשובה ביותר, התקופה של שני המאורות הגדולים, הלא הם הרמב״ם ולפניו רב יהודה הלוי. צריך להגיד בעצם רב יהודה הלוי, ולאחריו הרמב״ם. שני המאורות האלה אומנם נבדלים זה מזה, כלומר הרמב״ם אינו אומר מה שרב יהודה הלוי אומר, ולהפך. יחד עם זאת, דווקא בין שני אלה יש קרבה גדולה בהרבה מאוד רעיונות, ולא רק מפני שהם באו מבית מדרש קרוב. הלא רבי יהודה הלוי הוא היה חברו של הרי מיגש בבית הדין של הריף. מה? איבן מיגס. מיגס. כן, אבל כולם אומרים רי מיגש, אין מה לעשות. אם לא, אז לא יבינו על מה אני מדבר. ואילו הרמב״ם הוא תלמיד תלמידו, ואילו במידה מסוימת גם תלמידו של הרי מיגש בעצמו. כך שיש קרבה בית מדרשית בין שני האישים, ויש גם הרבה פעמים התאמות מפתיעות בין שני ההוגים, למרות שהם מגיעים גם למסקנות שונות. רבי יהודה הלוי נחשב מבין כל חכמי ישראל הנגלים לקרוב ביותר לתורת הקבלה, והדברים הזה נטוש ויכוח האם רבי יהודה הלוי הוא מחכמי הקבלה או רק קרוב אליהם. אבל מה זה משנה? בסופו של דבר זה אותה האווירה. לעומת הרמב״ם, שהוא בעל כיוון אחר לגמרי, ומטרתו היא ליצור גשר בין התביעות של השכל הפילוסופי, במיוחד האריסטוטלי, לבין תורתנו הקדושה. ואת זאת הוא עשה בצורתו המושלמת ביותר בספר מורה הנבוכים. לומר את האמת זה ככה, הרמב״ם, דיברנו קצת על הכוזרי פעם שעברה, נכון? כן או לא?
כן.
אז הגיע הזמן שקצת נדבר גם על ספריו של הרמב״ם, למרות שדיברנו על זה מקודם. הרמב״ם אמנם כתב שני סוגי ספרים, ספרי הלכה וספרי אגדה, אבל שיטתו הרעיונית, האמונית, היא בהחלט מורגשת גם בספרי ההלכה, ובמידה לא קטנה גם כן, שיטתו ההלכתית מורגשת בספרי האמונה שלו. אז למרות שמדובר פה בשני נושאים, אבל אם רוצים לדעת את הדעה של הרמב״ם על איזשהו נושא, צריך להיות בקי בכל ספריו. הבעיה המצויה היא שהרבה אנשים בקיים או בזה או בזה. למשל בישיבות, מכירים בעיקר את ספריו ההלכתיים, בעיקר את המשנה תורה. בעוד שבאוניברסיטה יודעים בעיקר את ספריו ההגותיים, ובעיקר מתוכם ספר מורה הנבוכים. אבל צריך לזכור דבר אחד חשוב, שהיה רק רמב״ם אחד. זה אותו רמב״ם שנמצא גם פה וגם שם. כך שאם רוצים להבין באמת מה הוא אומר, צריך להשוות את כל הכתבים שלו. זה הרבה עבודה, אבל איך אמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. מה? אתה שואל מי מרבותינו אמרו? צריך לחפש, צריך אמונת חכמים. כן. אז אולי נזכיר בקצרה את ספריו של הרמב״ם, כדי שנבין את תוכנית החיים של האיש ומה הגדלות העצומה שלו. ראשית כל, הספר הראשון, ככה יש מסורת, שהספר הראשון שהרמב״ם כתב זה ספר מילות ההיגיון. ספר מילות ההיגיון, הוא כתב אותו בגיל 16, אם להאמין למסורת. מה זה מילות ההיגיון? זה ספר קטן שהוא תמצית כל תורת הלוגיקה. הלוגיקה האריסטוטלית. יש שם דברים שבהם הרמב״ם מקצר איפה שאריסטו העריך, ויש הוא מעריך איפה שאריסטו מקצר. והשאלה היא למה הוא עושה את זה? כנראה שיש לו כבר בגיל 16 איזושהי מגמה שעתידה להתגלות בשלמותה בספר מורה הנבוכים. כלומר, רואים שכבר בתור נער צעיר הוא כבר חשב את מחשבותיו היותר מעמיקות של גיל מאוחר יותר. זה ספר טוב לכל מי שרוצה ללמוד לוגיקה, זה מקוצר, זה טוב.
מה זה תופס גם להלום מצפת?
אתה שואל לגבי הלוגיקה? האם זה עדיין תופס להיום? כן, זה תופס עדיין להיום, למרות ההתפתחות של הלוגיקה החל מהמאה ה-19. עם המשפט של גדל וכל מיני דברים כאלה, כלומר, עד המאה ה-19 ממש, זה תפס נטו. מהמאה ה-19 ואילך, יש תוספות לתורת ההיגיון, וזה מעמיד בספק חלק מהנחות היסוד הקדומות, אבל עדיין משתמשים בזה. בסדר? נגיד בשביל חשיבה פשוטה, זה עדיין חשוב מאוד. נאמר ככה, זה כמו הפיזיקה של ניוטון לעומת הפיזיקה של איינשטיין. אז האם הפיזיקה של ניוטון בטלה מאז הפיזיקה של איינשטיין? תשובה, לא. היא נכונה בנתונים מסוימים, בתנאי מהירות ומסה מסוימים, זה נשאר נכון. נגיד, ההפרש הוא זניח. זה לגבי מילות ההיגיון. אחר כך הרמב״ם נהיה הרבה יותר מבוגר, הוא נהיה בן 18, ואז הוא התחיל לכתוב את פירושו למשנה. פירושו למשנה, זה לקח לו הרבה זמן לכתוב אותו, הוא גמר אותו בגיל 23. זה ממש זקנה מופלגת. הפירוש הוא בעיקרו פירוש הלכתי, כמו שהמשנה היא בעיקרה הלכתית. יחד עם זאת, בתוך פירוש המשנה, הרמב״ם החליט להכניס מספר הקדמות. הקדמות, הוא בעצם הכניס שמה 6 הקדמות שונות. 3 בענייני הלכה, ו3 בענייני אגדה. 3 בענייני הלכה אינן בענייננו כאן, במסגרת הזאת, והן ההקדמה למסכת אוריות, ההקדמה לסדר קודשים והקדמה לסדר טהרות, שזה מעשה גאונות אדיר, איך הוא הצליח לתמצת את כל הלכות קודשים וטהרות בשתי הקדמות קצרות, קצרות יחסית, ויש לו 3 הקדמות בענייני אמונה. האחת נקראת ההקדמה לפירוש המשנה, שבטעות מכנים אותה הקדמה לסדר זרעים, ככה מודפס בשס וילנה, אבל זה הקדמה לפירוש המשנה, ושמה יש הרבה מאוד יסודות בענייני אמונה, תורה שבעל פה וכדומה. יש, אגב, פירושו למשנה, איך קוראים לו? פירוש המשנה. אבל אתם תראו לפעמים שבספרות זה נקרא גם בשם ספר המאור. מעולם הרמב״ם לא התכוון לקרוא לזה ספר המאור, ולא קרא לזה ספר המאור, אבל תדעו שיש כאלה שקוראים לזה ספר המאור. אם כן, יש לו הקדמה לפירוש המשנה. ויש לו הקדמה לפירוש פרק חלק, ששם הוא הביא את כל ה-13 עיקרים המפורסמים, ודיונים ביחס למהות העולם הבא, ובדיונים ביחס למהות אגדות חז"ל. ויש לו גם הקדמה למסכת אבות, או לפירושו למסכת אבות, הנקראת בשם 8 פרקים. כמה חלקים יש בספר 8 פרקים? 9. בתוך ה-8 פרקים יש לו גם הקדמה. אז בתוך ההקדמה יש לו הקדמה, זאת אומרת יש לו הקדמה ועוד 8 פרקים, סך הכל 9 חלקים. אין מה לעשות, ככה זה עובד. כן. זה כמו שכתוב, 40 יקנו לא יוסיף. מסקנה, 39. נכון? יש הרבה דברים כאלה, כן. מה אתה אומר? איך יודעים שהרמב״ם לא היה מקובל? יש בזה 5 דעות. יש דעה שאומרת שהרמב״ם היה מקובל. יש כאלה אפילו שכתבו פירושים למורה נבוכים על דרך הקבלה, כמו רבי אברהם אבולעפיה. יש כאלה שאומרים שהרמב״ם אמנם לא היה מקובל, אבל בסוף ימיו נהיה מקובל. בנוי על איגרת מזויפת שמובאת בספר מגדל עוז, בשם רבי שם טוב אבן גאון, אני חושב. יש דעה שלישית שאומרת שהרמב״ם אמנם לא היה מקובל, אבל דעותיו מתאימות לקבלה. זה דעה שלישית. יש דעה רביעית שאומרת שהרמב״ם אמנם לא היה מקובל, תודה רבה, ודבריו אמנם לא מתאימים לקבלה, אבל יש, איך אומרים, יש הרבה דרכים למעלה. והדעה החמישית היא שהרמב״ן לא היה מקובל ולא עוד, אלא שהתנגד לקבלה. בסדר? חמש דעות. מה הדעה האמיתית מתוך כל החמש? החמישית כמובן. הדעה החמישית היא הנכונה, שהרמב״ם התנגד לקבלה. אפשר להוכיח את זה ממספר מקומות בכתביו. למה הוא התנגד? הוא התנגד למספר מרכיבים של תורת הקבלה, למשל תורת הספירות, או למשל צירופי השמות, שזה כבר שני דברים מספיק בעלי משקל כדי להפוך את הרמב״ם למתנגד לקבלה. מה? בוודאי. אני אביא לך דוגמה. הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ראשון, פרקים דלת ה', דן בשיתוף השם של הביטויים התנכיים ראה, היבית וחזה. מה זה לראות את השם? מה זה להביט בתמונת השם? מה זה לחזות בנועם השם? מה זה הביטויים האלה? ראה, היבית, חזה. אומר הרמב״ם, זאת השגה שכלית. כן? זאת אומרת, זה לא השגה חושית, זה השגה שכלית. מה זה השגה שכלית? דרך השכל אפשר לדעת את השם. מה אומר השכל? הוא נותן לנו את תוארי השלילה. הוא אומר מה הקדוש ברוך הוא לא. באמת? עד כאן ברור? יוצא לפי זה שעל ידי השכל אני יכול לדעת את הבורא עצמו, אבל דרך השלילה. אני יכול לדעת אותו דרך השלילה. פרשטייסט? כן או לא? הידיעה מה לא, זה הידיעה מה כן. אומר הרמב״ם, ככל שתדע יותר מה הוא לא, כך תהיה יותר קרוב אליו ותקרב אל ההשגה. בסדר? זאת אומרת, לפי הרמב״ם אני יכול לדעת את הקדוש ברוך הוא ידיעה שכלית שהתוכן שלה זה שלילה. עד כאן ברור? אומר הרמב״ם, ואם ירצה אחד ממעוטי הדעת לעשות את כל הביטויים האלה שנאמרו בעניינים אלה מכוונים לאורות חושיים, מלאכים או זולתם, אין נזק בכך. מה זה מלאכים או זולתם? זולתם הכוונה לאורות נבראים, דהיינו הספירות, נכון? הוא אומר אין נזק בכך, אלא מה? הוא לא יגיע למדרגה שאני רוצה להביא אותו אליה, שזה לדעת השם ידיעה שכלית. עד כאן המקור הראשון. המקור השני, הרמב״ם כותב, שוב בחלק ראשון של המורה נבוכים, הוא כותב במפורש שאלה שעושים צירופי שמות ומחברים כל מיני אותיות ואומרים זה שם קדוש, הם או רשעים או טיפשים שמאמינים לרשעים שיתאום. מספיק חריף? הלאה. הרמב״ם בתשובה כותב שאת הספר שיעור קומה מצווה לשרוף. ספר שיעור קומה הוא אחד מספרי היסוד של תורת הקבלה מתקופת הגאונים. שם יש תיאור שיעור קומתו של הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, עיבודו מצווה. בתשובה. בסדר? אגב, מעניין מאוד, בפירוש המשנה, כשהוא מדבר על מעשה מרכבה, הרמב״ם, בצעירותו כתב את המילה שיעור קומה. אחר כך, בכתב יד, יותר מאוחר, הוא מחק את זה. כלומר, אנחנו רואים את המחיקה של הרמב״ם. עכשיו, מה שמעניין, כל המחיקות של הרמב״ם, היו מחיקות של קו אחד, כך שיכולת לראות מה הוא מחק. שם זה המקרה היחיד שהרמב״ם מילא את הכל בדיו, כדי שלא יראו שהוא כתב את המילה הזאת. אז איך אנחנו יודעים שזה היה כתוב? היום יש לנו אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים לדעת מה היה כתוב. בסדר? אז אחרי זה תעשה את הרמב״ם מקובל? נו, באמת.
כל אלה שחנקו
בדיוק,
לא קראו את זה?
לא, לא קראו
אותם,
לא ידעו.
לא הבנתי.
אלה שכתבו שהוא כן היה מקובל.
אלה שכתבו שהוא כן היה מקובל.
כן, מה, לא ראו את הדברים האלה, את ההוכחות שהיה מביא?
שיתמודדו, בבקשה.
שיתמודדו, בפירוש.
שיתמודדו, מה שאני מביא, מה? אשמתי? כן. מה, דבר, כן.
דברתי, למה? מה בדיוק, מה בדיוק הרמב״ם התנגד לדוגמה בצירופי שמות? בפועל, מה התנגד? יש חילול השם לזה?
למה הרמב״ם התנגד לצירופי שמות? כלומר שזה שקר. זה שקר. זה לא דבר מושכל, אין לזה משמעות, זה סתם. כן. מה זה מה? מה אני חושב לעומת דעת הרמב״ם? מי אני כדי להכניס ראשי בין הרים? הרמב״ם מענקי עולם, המקובלים ענקי עולם. מי אנחנו שנכניס ראשינו בין הרים? האריז"ל אמר, האריז"ל אמר, שהרמב״ם והרמב״ן, שניהם קראו להם משה, ושניהם היו שני חלקים של נשמת משה רבנו. אחד היה מפאת שמאל של דקנה דזעיר אנפין, והשני היה מצד פאת ימין של דקנה דזעיר אנפין. הבנת את המילים האלה? גם אני לא. וזה, אומר הארי, ולכן זה ידע בסוד וזה לא ידע. כלומר זה שורשי נשמות. הרב קוק באורות האמונה מסביר מדוע היה צריך שהרמב״ם לא יהיה מן המקובלים. יש לו תפקיד מיוחד בהיסטוריה וכו'. אתה רוצה שאני אגיד לך מה דעתי? האם הקבלה היא אמת או לא? זאת השאלה שאתה שואל. מה אתה שואל? אז אני לא מבין את השאלה שלך. אני הבאתי לך שהרמב״ם חולק על המקובלים. עכשיו מה אתה רוצה לדעת את דעתי? האם אני חושב כמו הרמב״ם או כמו המקובלים? מה שאתה שואל? כלומר אתה רוצה לדעת אם לדעתי הקבלה היא אמת או לא? או שאני לא הבנתי את השאלה שלך?
אני
די בטוח
בתשובה. השאלה שלי בעצם, מה אתה חושב ביחס למה שהרמב״ם אומר לי
בנקודה הזאת? האם הרמב״ם צודק בנקודה הזאת? איזה נקודה? לגבי צירופי השמות? יש הערה של הרב קוק בכתב יד על הפסקה הזאת במורה נבוכים. בכתב יד הרב קוק כותב, ועכשיו שנגע אור הקבלה, אנחנו יודעים שיש ממש בצירופי השמות. אגב, מכאן אתה רואה שגם הרמב״ם חשב שפה הרמב״ם מתנגד לקבלה. שגם הרב קוק חשב שהרמב״ם מתנגד לקבלה. כן. מה? יש פה שאלה. וואו. האם היו עוד רבנים במשך הדורות שדחו את תורת הקבלה? כן. איך הקדוש ברוך הוא בישיבה של מעלה עושה שלום בין רשב"י לרמב״ם? בעיה שלו. שלום כבוד הרב. הרב יכול להסביר על ספר שיעור קומה מי כתב וכו'? כן. כתוב בספר שיעור קומה שזה ספר שכתב אותו רבי ישמעאל, כהן גדול, ושהוא שותף עם רבי עקיבא שם, והרמב״ם סובר שהוא נכתב על ידי אחד הקראים. אגב, רבנו היי גאון, שאלו אותו גם כן על הספר הזה, ורבנו היי אמר, איננו יודעים מכתבו, אם כוונתו של המחבר לתאר את עצמות הבורא, הרי זה חמור, ואם כוונתו על האור הנברא הנגלה אל הנביאים, הרי זה קשר. טוב, בבקשה, חיסמנו את זה מהר. כן, מה אתה אומר? טוב, אנחנו עכשיו לא בשיעור על צירופי השמות, אני כאן מלמד תולדות מחשבת ישראל. לא, אבל זה לא חשוב עכשיו. לא חשוב עכשיו. אנחנו עכשיו רוצים להתקדם בלימוד הרמב״ם. בלימוד בכלל תולדות מחשבת ישראל. אז מלבד שלושת ההקדמות האלה שהן הקדמות חשובות, כן.
האם הרבנים של הרמב״ם, רבי גאון, לא
כן, מה כן, מה הייתה דעתם של הגאונים ביחס לקבלה?
כן, האם הם לקחו משהו דרך הספר ללוגיקה?
טוב, זה עצמו נושא למחקר. בסדר? יש כל מיני דברים שנאמרו בשם הגאונים, צריך לבדוק מה אמיתי, מה מזויף וכו'. בסדר? יש דברים שמיוחסים לגאון מסוים ובאמת יש גאון אחר. הרמב״ם ראה הרבה מכתבי הגאונים, זה נכון. בסדר? אבל יש על זה הרבה מה לדבר. כן, בבקשה. למשל, זה הרבנו סעדיה גאון התנגד לתורת הגלגול. כן, הוא כותב נגד זה. עכשיו מעניין, הוא אומר שזה לא נכון. כן, הוא התנגד לזה, שהוא לא מאמין בזה. הוא לא מאמין בזה. ומה שמעניין, החסידים אומרים שהבעל שם טוב אמר על עצמו שהוא גלגול של רב סעדיה גאון. זה עונש לא רע לרב סעדיה. כן. טוב, נו, מה אתה אומר? מה?
שאלה. הרמב"ם ורבי יהודה הלוי זה הראשונים שהם מחשבת ישראל, האמונה שקדם, כי הם העיקריים שמזכירים.
אתה שואל, האם הרמב"ם ורבי יהודה הלוי הם הראשונים במחשבת ישראל, כי הרי הם עיקר אלה שמזכירים. תמה אני עליך, וכי לא היית בשיעור הקודם?
לא.
אז זו סיבה לשאלתך. אבל גם בתחילת השיעור אמרתי שהגענו לרמב"ם ורבי יהודה הלוי. אז הזכרתי את רבי יצחק הישראלי, ואת רבנו סעדיה גאון, ואת רבי שמואל בן חופני, ואת דוד אלמוקמץ, ובעל חובות הלבבות, ואת רבי שלמה בן גבירול, ואת רבי יוסף בן צדיק, ואת רבי אברהם בן דאוד, ואת מי עוד יש שם באזור, יש כמה כאלה פה ושם, בסדר? אז כל זה הזכרתי, נכון?
בשביל, לא, אני לא שמעתי
כל זה כאלה. מה זה לא שמע?
לא, לא הזכרת את כל אלה בתחילת השיעור.
נכון, הזכרתי אותה בשיעור קודם, אבל אמרתי שהגענו. בסדר. צריך לשמוע את הקלטות, מה זה?
נשמע.
כן. או שנחזור כל הפעם על אותו השיעור, אז נוכל להתקדם. טוב. מלבד זאת, יש חלק גדול מהגותו של הרמב״ם שכתובה באיגרותיו. יש שלוש איגרות מפורסמות מאוד. הלא הן, איגרת תימן, ואיגרת תחיית המתים, ואיגרת השמדה. בסדר? אגב, מעניין שיש איגרת של אביו של הרמב״ם שהיא איגרת הנחמה, יצא מחדש לאור במוסד הרב קוק השנה. כן, אתה רואה, אז גם אותו אפשר לצרף לה. כן. כן, שכחתי גם לדבר על רבי אברהם בר חייא הנשיא מברצלונה בספרו היגיון הנפש, ספר חשוב ביותר. כן, יש עוד, כן, זה יחזור לי.
כמו הרמב״ם ורבי יהודה הלוי, שזה שאלתי את השאלה.
בסדר, תמיד יש מישהו שהוא מרכזי ויש מישהו שהוא היקפי, אבל הם חשובים, כן, זה יחזור לי, כל מדי פעם ככה יצוף לי משהו, נדע. מה? יש גם ספר תורות הנפש המיוחס לרבינו בר חייא בן פקודה, אבל הוא באמת לא שלו, אלא של מישהו אחר. כל זה קדם לרבי יהודה הלוי. מה? מה? באיגרות, כן, כן, כן. לא, גם סלמן בן ירוחם, הקראי. בסדר. אז כן, באיגרותיו של הרמב״ם. אז שלושת האיגרות האלה הן יסודיות. יש עוד הרבה איגרות חשובות, קטנות יותר, אבל גם כן מלאות עניין וחשיבות, יצאו לאור לאחרונה על ידי הרב יצחק שילת, זאת המהדורה האחרונה. יש גם לרמב״ם חיבור בנושא אסטרונומיה, ועוד כמה ספרים, ויש גם איגרות מזויפות. יש איגרת למשל הנקראת מגילת סתרים, שהיא כאילו של הרמב״ם. כן, באיגרת הזאת שם הוא מדבר בצירופי שמות, מדבר על פי הקבלה, כל מה שאתם רוצים. זיוף מוחלט. יש לו גם ספר שהתווכחו עליו האם הוא באמת של הרמב״ם או לא של הרמב״ם, נקרא פרקים בהצלחה.
בהצלחה?
פרקים בהצלחה. כן. יש אומרים שזה של הרמב״ם, יש אומרים שזה לא.
מה עניינו?
הדעה הרווחת היום היא שזה לא. מה עניינו של הספר? תיאור של חוויה אקסטטית. אקסטטית זה מין... מה? לא, לא אקסטרנית, אקסטטית. למשל אקסטאזה. כן, כלומר שאדם נמצא במצב של רוח הקודש, של גילוי עליון, משהו כזה. אז יש שם תיאור כזה של... איך האדם אחרי שהוא משלים ללמוד את המורה נבוכים מגיע למדרגות אלה. אבל היום טוענים רוב החוקרים שהספר הוא מזויף, למרות ששמע הרבה מאוד קרבה לרעיונות של הרמב״ם. אז איפה היינו? כן, יש חוץ מזה, מלבד 10 ספרים על רפואה שכתב הרמב״ם, ועוד כמה שירים שכתב הרמב״ם, וגם תשובות בהלכה, יש עוד משהו כמעט 3,000 תשובות בהלכה שכתב הרמב״ם. זה כבר ממלא כמעט מדף, לא? וספר המצוות שהוא כתב. מלבד כל זה יש לו המאסטרפיס, זה ספר מורה הנבוכים. מורה הנבוכים בונה גשר וגם ניגוד בין היהדות לבין האריסטוטליות. עכשיו, הספר הזה עשה רעש גדול בעולם. עשה רעש כל כך גדול שבפרובנס התפתח ויכוח חריף מסביב לרעיונות פילוסופיים. כן, מה אתה אומר?
איך הספר הזה עושה רעש כאשר מכתב בידיו ספציפי? אם אני שולח לך מכתב, איך זה מקבל תפוצת נטו?
הרמב״ם כתב את הספר לאדם ספציפי, נכון, לרבי יוסף ורבי יהודה אבן עקנין מהעיר טנג'יר שבמרוקו, ואחר כך הוא עבר לסוריה, לחלב שבסוריה, עבר דרך קהיר, למד אצל הרמב״ם שנתיים וחצי, משהו כזה. בקיצור, איך ספר כזה שהוא נועד לאדם אחד עשה כזה רעש? תשובה, הרמב״ם התכתב עם חכמי לונל שבדרום צרפת, שהיו אנשים אוהבי חוכמה, והם ביקשו ממנו לתרגם את הספר לעברית, ומינו לצורך זה את רבי שמואל בן טיבון, בהתחלה את רבי יהודה אלחריזי, אחר כך את רבי שמואל בן טיבון, שעשו שתי תרגומים של הספר, ואז הספר התפשט ועשה רעש גדול.
בעצם שני שלבים,
שלב
הראשון שהוא שלח את זה לאדם פרטי,
נכון, שהרמב״ם אומר, גם אני כתבתי אותו בשבילך ובשביל אנשים שכמותך ומעטים הם. מה? הרמב״ם אומר כן, שהוא מסכים שאדם אחד יכתוב בשביל אדם אחד שיבין, גם אם 20,000 יטעו בזה. אגב, אתה שואל אם יש היום אדם שמבין את המורה נבוכים? זה באמת שאלה, כי עד היום הזה מתווכחים מה הייתה כוונתו של הרמב״ם. כן, יש עד היום הזה, כל שנה יוצאים 20-30 מחקרים על הרמב״ם, זה פשוט לא נגמר. כן, מה אתה אומר?
בספר חובת הלבבות בהוצאה עם הפירוש לב טוב,
כן?
מודפסים בהתחלה לפני השער הראשון בערך כמה וכמה גדולי דור שכותבים לא ללמוד את השער הראשון ולא ללמוד את מורה נבוכים.
לא, אז מה? אתה אומר ככה, שבחובות הלבבות, עם פירוש לב טוב, בהקדמה, מובאים כמה וכמה גדולים שאומרים שלא לקרוא, לא לקרוא, לא ללמוד את שער הייחוד ואת ספר מורה הנבוכים. בסדר? וזה מי כן אומר ללמוד מורה נבוכים? הרמב״ם. אז תשים את כולם בכף אחת, שים את הרמב״ם בכף השנייה, נראה מי יכריע את מי. כן. תוסיף גם אותו לסל. בסדר? נבדוק. בסדר? רבי נחמן, שאתה מצדד אותו, אומר שמי שלמד את הספר ממנון, אפשר לראות את האפיקורסות על מצחו. אתה לא רואה כלום. למה הוא התנגד, רבי נחמן? רבי נחמן ראה את הנזקים העצומים של האינטלקטואליזם בישראל. הוא ראה שהאמונה התמימה נפגמת. לכן הוא אמר, אל תלמדו את כל הדברים האלה, אפילו לא הספרים כמו הכוזרי או ספרים כמו העקדה, שמזכירים את דברי הפילוסופים על מנת לדחותם, גם אותם אל תלמדו. אבל הוא אמר, אם יש צדיק שהוא בבחינת משה, הוא צריך דייקה לעיין בספרים אלה, כי אף על פי שבאפיקורסות יש כמה שאלות וקושיות שאי אפשר לתרצם, אבל על ידי זה שהצדיק מעיין בחוכמות האלה, על ידי זה הוא מציל כמה נשמות שנשקעו לשם. ככה הוא אומר. עכשיו, הדור שלנו הוא כולו במדרגת הצדיק של רב נחמן. מה הוכחה לזה? שזה דור גדול. עיין מה אמר הדור של הרב קוק, ששם הוא מסביר שמחלת הדור היא מחלה בשכל. מסקנה, אתה צריך לפתור את זה כמו שאתה פותר את הבעיה של הצדיק, נכון? אז אם כך, אנחנו ענקיים. כלומר, אנחנו לא עוברים על דברי רב נחמן בזה שאנחנו לומדים את הספרים האלה, אנחנו פשוט מקיימים את דברי רב נחמן שאמר שהצדיק צריך ללמוד את זה, ואנחנו הצדיק. אילו היה חי היום, לאיזו קבוצה בתוך העולם הדתי היה שייך? מי? הרמב״ם? ושלנו כמובן. מה? כולם, גם רב נחמן, כולם אם היו חיים בימינו היו מסכימים איתנו, נכון?
רק אלה שחיים איתנו היום לא מסכימים איתנו,
רק אלה שאיתנו חיים הם פשוט לא יודעים, אבל כל אלה שמתו הם יודעים את האמת. מה? איזה תשובות? שלושת אלפים. איפה מרוכזות תשובות הרמב״ם? יש כמה מהדורות, המהדורה המושלמת ביותר היא מהדורת בלאו, הנקראת תשובות הרמב״ם, ארבעה כרכים, הוצאת מקיצי נרדמים. חברת מקיצי נרדמים בהוצאת ראובן מס. הוצאת ראובן מס, היום מנוהלת על ידי הדודה של הרב ניר מס, שמלמד פה במכון מאיר. בסדר? אז אתה יכול, תעניין. אבל יש גם מהדורת פריימן. הרב עובדיה יוסף מביא הרבה ממהדורת פריימן. יש גם קובץ הנקרא פאר הדור. פאר הדור, שזה היה הקובץ הראשון של שפורסם של תשובות של הרמב״ם, ובהוצאת מכון ירושלים יש הוצאה מיוחדת של תשובות פאר הדור עם פירוש של אחד הבנים של הרב עובדיה יוסף, אינני זוכר מי. מה? של הרב דוד יוסף? כן, אז הוא הוציא שם גם כן מהדורה של זה. זהו. יש גם הוצאת לייפציג. נמצא בספריית... הספרייה הזאת של בני הישיבות, נו... קסטל לייבוביץ, אבל היא נסגרה כבר ההוצאה הזאת, נכון? אז יש שם, אבל יש מהדורת צילום של מהדורת לייפציג. ויש גם בהוצאת לוין אפשטיין, תשובות הרמב״ם, גם כן בקטן כזה מאוד נחמד. עם התשובות המזויפות. כן, בסדר. למה התנגדו בזמן הרמב״ם לספר מורה נבוכים? והאם נכון ששרפו אותו? התנגדו לספר מורה נבוכים בגלל דעותיו. והאם זה נכון ששרפו אותו? זה נכון. מי ששרף את הספרים של הרמב״ם הלא הוא רבנו יונה מגרונה, בעל שערי תשובה, רבו של הרמב״ן.
רבו של הרמב״ן?
של הרמב״ן, כן. הוא שרף את ספרי הרמב״ם. חודש אחרי שהוא שרף את המורה נבוכים, את ספר המדע, חודש אחר כך, מלך צרפת, אני אקרא לואי הקדוש, למה קוראים לו הקדוש? כי הוא הרג הרבה יהודים. לואי הקדוש, או לואי התשיעי, שרף את התלמוד ואת הפירושים שלו ב-40 עגלות של כתבי יד בכיכר המרכזית של פריס. 40 עגלות של כתבי יד, של פירושים של התוספות והתלמוד וכו'. כלומר, זה פשוט אוצרות אדירים הלכו לאיבוד. ורבינו יונה, שהיה לו חוש לדברים, הרגיש שזה השבתו. אז הוא עשה תשובה על זה, והסתובב מעיר לעיר, בכל המקומות שבהם הוא דרש נגד הרמב״ם, הוא דרש בשפחו של הרמב״ם. והוא רצה אפילו לעלות לארץ ישראל כדי להשתתח על קברו, ולבקש סליחה על קברו בטבריה, אבל לא עלה בידו ומת בספרד. בסדר? וזה כנראה המקור לפסקה מעניינת בספר שערי תשובה לגבי אדם שחילל את השם. שהרמב״ם כתב שמי שחילל את השם אפילו שעשה תשובה והיה יום הכיפורים ובאו עליו איסורין, אינו מתכפר לו אלא עד שימות. רק שהוא מת מתכפר לו. נכון? ככה כתב הרמב״ם. אבל רבנו יונה גרונדי מביא שייתכן לומר שאם אדם חטא בחילול השם, אם הוא ירבה בקידוש השם באותו הדבר שבו הוא חילל את השם, מתכפר לו. יש לזה בסיס בירושלמי. מה? אז יכול להיות שזה על הרקע הזה שהרמב״ם, שהרבנו יונה כתב את הדברים האלה. לא, יש לו, יש שם, יש שם, יש שם. אתה רואה? אתה רואה שם? תישו. אם זה מה שרצית להביא, הנה פה יש. תודה רבה. ברוך תהיה. טוב, בעקבות ספרו של הרמב״ם שעשה רעש גדול, וגם בעקבות ספר המדע שהיה יותר פופולר וגם שם מובאות הדעות הפילוסופיות שלו, התפתח ויכוח חריף בהתחלה בפרובנס ואחר כך בספרד ביחס לפילוסופיה בכלל. האם הפילוסופיה מותרת בלימוד, אסורה או מצווה ללמוד? כן, כל הדעות התחילו שמה לרחוש. סיכום של הוויכוח של אותם הימים נע לעיין בשוט הרשב"א בתשובות של אלף ומשהו, שאז התווכחו. הראש אמר שאסור ללמוד פילוסופיה, המאירי אמר שזה חובה ללמוד פילוסופיה, הרשב"א הכריע שזה רשות ללמוד פילוסופיה, אבל מגיל 25 ואילך, אחרי שאדם מילא את קרסו בשס ופוסקים. ואז התפתחו שתי אסכולות. אסכולה של רמב״ם מיסטים, שמכאן ואילך נהיו קיצוניים ביותר ויותר בפילוסופיה. ואז התפתח בית מדרש שלם של אנשים שנטלו ברמב״ם, אבל לא ברור שהרמב״ם מסכים לדבריהם. זה הגיע למשל לשיטה של בצד הפילוסופי. כן, הגדול שבכולם הלא הוא הרלבג, רבנו לוי בן גרשום, שיש אומרים שהוא נכד של הרמב"ן, אבל זה כנראה לא נכון. אבל לא משנה, רבנו לוי בן גרשום כתב ספרים רבים בפילוסופיה. המפורסם ביותר מבין כולם זה ספר מלחמות השם. יש לו גם פירוש שלם על התנ"ך הנקרא פירוש הרלב"ג על התנ"ך. יש גם כל מיני ספרים פחות ידועים, כגון פירושו לפירוש אבן רושד למטאפיזיקה של אריסטו. ויש לו ספר שלם בלוגיקה, שבו הוא הממציא הראשון של האינדוקציה, וכל מיני חישובים באסטרונומיה. וחוץ מזה הוא היה פוסק גדול בהלכה, הוא רצה לכתוב מחדש ספר שכולל את כל ההלכות במקום המשנה תורה של הרמב״ם.
מה?
מה לא היה טוב במשנה תורה? מצוין משנה תורה, אבל לא בכל דבר הוא מסכים. אז הוא אומר, טוב, הרמב״ם עשה, אני אגן גם כן את דעתי. בקיצור, חקר הרבה 13 מידות שתורה נדרשת בהם, חידש כל מיני חידושים, והוא בעצם היותר קיצוני בדעותיו הפילוסופיות, היותר קרוב לאריסטו, מבין כל חכמי ישראל. יש אחד פחות בשיעור קומה, אבל גם כן שייך לאותה אסכולה, הלו, הוא רבנו יוסף אבן כספי. רבנו יוסף אבן כספי, למה קוראו לו אבן כספי? כי הוא היה מהעיר ארג'נטייר שבצרפת. ארג'נטייר, מה זה?
כסף.
כסף, זה הכסף, כן, ארג'ן. אז זה קרא לו אבן כספי. וגם רבי משה נרבוני ועוד כל מיני אנשים מהאסכולה הזאת שהגיעו לדעות פילוסופיות קיצוניות, לפעמים גם כפרו בהשגחה. על כל פנים, רבנו יוסף אבן כספי העריך מאוד את הרמב״ם, העריץ אותו, וכשהוא שמע שהנכדים של הרמב״ם עדיין פועלים במצרים, הוא נסע מצרפת למצרים, שזה הדבר קשה ביותר באותם הימים, שודדי ים וכל הצרות שבעולם, רק כדי ללמוד אצל בני בניו של הרמב״ם. הגיע למצרים והיה נורא מאוכזב. הוא אומר, ראיתי את הנכדים של רבנו והם חסידים. לא, הם כאלה דוסים כאלה. הוא חשב שהוא יוכל לדבר איתם על פילוסופיה, ודיברו איתו על יראת שמיים. איזה אכזב. כן, אגב, רבי יוסף יעבץ, שהיה ממגורשי קסטיליה ואחר כך היה בסלוניקי וכתב את פירושו המפורסם למסכת אבות, מאשים את האסכולה הפילוסופית בספרד בגירוש ספרד. הוא אומר, זה אשמתם שהיה גירוש ספרד. הם היו דורשים בבית הכנסת דרשות באריסטו במקום ללמד דברי תורה. צריך להבין, מה זה הדרשה של שבת מאותם הימים? שבת, כל הקהילה נאספת, על מה הרב דורש? איזה פלפול באיזה פרק במטאפיזיקה של אריסטו, או איזה חידוש בפיזיקה או משהו כזה. אז זה היה בלתי נסבל. זה גרם שרבים מהם, בשעה שהם היו צריכים למסור את הנפש על קידוש השם, לא מסרו את הנפש, וכו' וכו'. ושם הוא יורה את חיציו הקשים נגד רבי יוסף אבן כספי. הוא לא היחיד, גם רבנו יצחק אברבנאל, כבר בספרד, הייתה לו התנגדות חריפה. באותו זמן, בספרד, מתפתחת אסכולה שנייה, המתנגדת לפילוסופיה, עלו היא אסכולה של המקובלים. המקובלים והמקורבים למקובלים. ואז יש לנו משהו בערך כמו 200-250 שנה של ויכוח, שמסתיים עם גירוש ספרד. גירוש ספרד הוא הגורם, בסופו של דבר, לניצחון של הקבלה על הפילוסופיה בישראל. באותם הימים גם התחילו להרער באמינות של שיטתו הפילוסופית והפיזיקלית של אריסטו, בין בישראל בין בעמים. על מי מדובר? בספרד בהתחלה יש לכם גם כל מיני כיוונים של, איך לומר, של ניסיונות לאחד בין הקבלה לבין הפילוסופיה. למשל, רבנו יצחק אבן לטיף. מה מקור הידיעה שרבנו יונה שרף את ספרי הרמב״ם? לא יודע, דבר מפורסם. אגב, רב אברום שפירא אמר לנו פעם, האם כשרבנו יונה החליט לדרוש בשפחו של הרמב״ם, זה אומר שהוא חזר בו מביקורתו על הרמב״ם? לא, הייתה לו אותה ביקורת, אבל הוא הבין שזה שאתה לא מסכים עם מישהו זה לא סיבה לשרוף את הספרים שלו. אבל מה המקור? לא זוכר, אבל זה מקור אמין, כן, זה לא, זה דבר מפורסם באומה, לא איזה מין דבר ככה מגורד מתחת לבלטות. מה? מה שרב אברום אמר, האם זה דבר מוחלט? תשאל אותו. אתה יודע שזה לא דבר מוחלט, לפעמים אנחנו כן שורפים, למשל ספרי מינים צריך לשרוף, כן, אז אפשר, אז זה לא, לא תמיד, אבל באופן, באופן עקרוני, אתה מתנגד למישהו, אתה לא צריך דווקא ללכת לשרוף את הספרים שלו, זה לא דרך ההתמודדות הרצויה, במיוחד שזה לא יעזור היום, תשרוף, מה, זה, מחר זה באינטרנט, כן, מה אתה רוצה? ויכוח, כן, לקבלה, כן. מי היה חוד החנית של הקבלה? חוד החנית של הקבלה היה הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהמשיך את האסכולה הקבלית, הרמב"ן, אבל זה שייך כבר לתולדות תורת הקבלה, שנצטרך ללמוד באחד השיעורים הקרובים. כן, תלמידה, הוא היה תלמיד רבנו עזרא ורבנו עזריאל מגרונה, שהיו בעצמם תלמידים של הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד מפוסקר, שבעצמו תלמיד של אביו, רבי אברהם, עזרא רבי דוד, וכו', יש כיוון שלם. אבל הרמב"ן ותלמידיו, הרשב"א ורבינו בחיי על התורה, הם, ורבינו מנחם רקנתי, הם מהווים את ההמשך של כיוון תורת הקבלה בספרד, וזה מגיע עד בית מדרשו של הר"ן. מי הוא הר"ן? רבינו ניסים ורבי ראובן מגרונה. בסדר? או גרונדי, ככה רגיל נאמר. רבינו ניסים ורבי ראובן, הוא בעצם מהווה הנציג המובהק של בית מדרשו של הרמב"ן בהגנתו על הקבלה. תלמידיו של רבינו ניסים, הלו הם גדולי עולם בתחומים האלה, הלו הם רבינו חסדאי קרסקס ורבינו יוסף אלבו בעל העיקרים ורבי אברהם ביבגו בעל ספר דרך אמונה. בסדר? כל זה הדור שלפני דורו של רבינו יצחק אברבנאל, ובזה מסתיימת יהדות ספרד. מכאן ואילך זה ממשיך מחוץ לספרד. כן.
מה נכתב קודם,
האם היד החזקה או המורה נבוכים? תשובה, נכתב קודם היד החזקה. הרמב״ם התחיל בגיל 23, אחרי שהוא גמר את פירוש המשנה, אז הוא כתב את ספר המצוות ואת המשנה תורה, התחיל בגיל 23, סיים בגיל 33. מספרים שזה אגדה פה, שהוא ישב בחדרו, הרמב״ם, וכתב את המשנה תורה. ואחרי שהוא גמר כתוב את המשנה תורה, בעשר שנים לקח לו, הוא הרים את הראש, והוא ראה מישהו לוחץ לו את היד. זה היה משה רבנו. הסיפור הזה אמיתי? ודאי! מה זאת אומרת?
ראוי היה,
כן.
אם זה היה הפוך, אבל מבחים לה יעשור
להם. בדיוק. כן, אז בקיצור, כן, הרבה מהרבנים, כשהם רוצים להראות שהם יודעים משהו, הם קודם כל מפרסים ספר בהלכה. שגיד, טוב, הוא תלמיד חכם. אחרי זה הוא כותב את הספר שלו באמונה. למשל, ככה עושה עשה רבנו שמחה הכהן מדווינסק, שקודם כל כתב את הפירוש שלו, אור שמח, על המשנה תורה, הרבה פלפולים בהלכה, הראו שהוא תלמיד חכם גדול, אז הוא כתב את המשך חוכמה על התורה. שזה, אבל כל הסיבה, אומרים שכל הסיבה שהוא פרסם את האור שמח תחילה, זה כדי שיקראו את המשך חוכמה. ולא הפוך. כן. ולכן הרב קוק, כשהוא כותב את המדבר שור, הוא מתנצל בהקדמה שהוא מפרסם קודם כל בענייני אמונה. הוא אומר שלא כמקובל במדינתנו, בליטה זה. כן. אז בקיצור, כן, בגיל 33, הרמב״ם כן עדיין היה עובד על הספר שלו. אגב, כמה פרקים יש במשנה תורה? אלף, בול. בול, אלף פרקים, לא רע. אז זאת אומרת 100 פרקים לשנה. זאת אומרת 2 פרקים לשבוע. לא רע. כן, נכתוב 2 פרקים לשבוע. מה זה ללמוד? את כל זה הוא למד לפני. בגיל 18 כבר הרמב״ם ידע את הכל. אז עכשיו מה שנשאר לו, זה רק להעלות אל הכתב. בגיל 36 קרא לרמב״ם אסון, האח שלו מת. ואז פסקה לו הפרנסה, כי אחיו הוא זה שהיה מפרנס אותו. ואז הוא התחיל להיות רופא. הרופא של הסולטן סלאח א-דין.
מתי הוא הספיק ללמוד רפואה?
מתי הוא למד רפואה? הרבה לפני. כשהיה צעיר.
שבע שנים.
סטאז', לא רק זה, הרבם עשה ניתוחי עיניים. עשה ניתוחי עיניים, פתח בית חולים בקהיר, וגם היה נותן הרצאות ברפואה לפני כל רופאי מצרים. איך הצליח? לא מובן. האם יש סיבה שכל הוויכוח הזה קרה בספרד? ואם כן, מה הסיבה? הסיבה היא פשוטה מאוד. בספרד היה ריכוז של כל החוכמת הפילוסופיה והמדע של אותם הימים. וגם הייתה שם התמודדות בין הנצרות לבין האסלאם. בקיצור, זה היה מקום תוסס מבחינה רוחנית, ולכן כל הוויכוחים היו שם. נוסף על כך, היהודים היו שם, מה אתה רוצה? כן. כן, זה הרלב"ג.
לא,
זה הרלב"ג, סינציד. כן, אבל התברר לאחרונה, מצאו כתב יד של הרלב"ג, יודעים שזה הוא שהמציץ. מה נעשה?
הבן של הרמב"ם המשיך
פה? האם הבן של הרמב"ם המשיך? כן, ודאי. הבן של הרמב"ם כתב ספר כפיית אל עבדים, כלומר, המספיק לעובדי השם. חלק קטן מזה הגיע לידינו, כתב פירוש על התורה, שגם חלק ממנו הגיע לידינו. גם כתב ספר מלחמות השם, כתב תשובות בהלכה. בקיצור, היה אדם גדול, הרמב"ם כתב עליו שהוא יהיה אדם גדול בישראל, יהיה לו שם בין הגדולים בלא ספק. לרבי אברהם בן הרמב״ם היו ילדים, אחד מהם רבי דוד הנגיד, שכתב פירוש על מסכת אבות, וכתב פירוש על התורה גם. ורבי דוד הנגיד היו לו בן בשם רבי אברהם, גם כן, שהיה לו בן בשם רבי עובדיה, ואותו רבי עובדיה גם כן רבי דוד אחד. ובקיצור, שושלת תלמידי בני בניו של הרמב״ם המשיכה, עד שחלקם עברו לסוריה. בסוריה נרצחו על ידי הכובש תמרלן המונגולי הזה, וככה נפסק העניין. יש כמה משפחות במרוקו ממרוקו שטוענות שהם צאצאי הרמב״ם, למשל משפחת אבן דנן. זה בטוח לא נכון, יסלחו לי כל האבן דננים שבעולם, שעכשיו כולם ישלחו עכשיו באינטרנט, אבל הם צאצאים של חכם אחד שקראו לו רבי משה בן מימון, והבן דורו של הרמב״ם. כלומר, היו שני רבי משה בן מימון באותם הימים, והם צאצאים של הרמב״ם השני. אז פעם איזו אישה אחת ממשפחת אבן דנן אמרה לי, זה נכון מה שאתה אומר, אבל היה עוד ענף במשפחה שכן התייחס לרמב״ם, אבל צריך הוכחות לזה. האם הרמב״ם תיקן את ספריו לאחר הוצאתם? תשובה, כן. היו שולחים את הכתבי יד אל הרמב״ם כדי שיאשר, ויש לנו כמה כתבי יד עם חתימתו של הרמב״ם שמאשר שהוא קרא את הכתב יד ושזה באמת מה שהוא אומר, ולפעמים יש גם תיקונים של הרמב״ם בכתב ידו. הגיעו אל הרדב"ז במצרים ועכשיו נמצאים במכונים לכתבי יד. עד היום הזה יש כל מיני מהדורות של הרמב״ם, משפטים בין המוציאי המהדורות. זה סיפור מעניין. אז איפה היינו? כן, באסכולה המתנגדת. כמו כן, באותם הימים, לא רק בספרד יש התפתחות של החוכמה, יש גם באשכנז. באשכנז יש ספרים שנכתבים, בין היתר הספרים של רש"י וספר חסידים של רבי יהודה החסיד, והספרים של רבי אליעזר מגרמייזה ורבנו מנחם ציוני וכדומה, אבל זה שייך לתולדות תורת הסוד שנעסוק בה באחד השיעורים הקרובים. כן.
מה היה איזה יחס בין הרמב״ם לרש"י?
האם היה יחס בין הרמב״ם לרש"י?
אני התכתבויות, התייחסויות של הרמב״ם.
יש מקום אחד בלבד שהרמב״ם מדבר באחת מאגרותיו בחכמי צרפת על רבנו שלמה. יש אומרים שכוונתו לרש"י. מה שברור שהרמב״ם לא קרא את כתבי רש"י, ומה שברור שרש"י לא ראה את כתבי הרמב״ם. אבל ייתכן שהרמב״ם כן שמע על דבריו, על ספריו של רבי, של רבנו תם. כי באותה גירת אני מדבר על רבי יעקב. רבי יעקב זה רבנו תם. אז ייתכן שיש לו קשר לזה, אבל באופן כללי לא היה מגע. בתוספות אגב, יש כמה מקומות שמוזכר פירושו של רבנו משה הספרדי, וזה הרמב״ם. רבנו משה הספרדי. כן, בשני מקומות אני. כן.
הרמב״ם, רבי יהודה הלוי.
אבל יותר מאוחר, למשל, במרדכי, כן מוזכר הרמב״ם הרבה, בראש מוזכר הרמב״ם הרבה, כן.
אפשר להגיד שיש ברוח הקודש.
למי?
הרמב״ם, רבי יהודה הלוי.
האם לראשונים יש רוח הקודש? תשובה? כן, ודאי. איך לא? הם היו גדולי האומה. זה גמרא מפורשת מסכת בבא בתרא. שגדולי הדור הם, יש להם רוח הקודש, שהנבואה נשארת שם, והרמב"ן אומר שתמיד יש אחד בדור לפחות שאצלו רוח הקודש בטהרתה נמשכת. לא ממש נבואה, אבל רוח הקודש בטהרתה. הוא אומר, יש תמיד אחד כזה בכל דור, כדי שלא לא ייפסק החוט. הרמב"ן כנראה התכוון לפחות לעצמו. כן. טוב, אז אם כן, הגענו אל תקופת המפתח המכריעה, גירוש ספרד. גירוש ספרד גרם לשינוי מהותי עמוק מאוד בכל התחום של לימודי האמונה, ובזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.